ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
כל זכר ל... מה זה זכר? למה אתה עושה זכר בתום סבב של 12 חודשים? אם הזמן הולך כקו, ונניח שזה פלוני חי 90 שנה אחר כך, מה זה אומר? אם אני עושה חינגה, למה אני בכלל מתייחס לזה? אני כבר סיפרתי פעם, הייתה ועדת חקירה אנגלו-אמריקאית בתשעים ב-1946 לברר מה היהודים רוצים בארץ ישראל וכו' וכו'. ובגלל הופיע לפניה, הייתה מסכות, והוא רצה להסביר, סיפרתי את זה כבר? אוקיי, אז הוא התחיל לשאול אותם מה הם אכלו שם שיצאו לאמריקה, ואני יודע מה אכלנו כשיצאנו ממצרים. הוא התכוון לומר, יש לנו קשר. אם הייתי פילוסוף ויושב בוועדה, הייתי שואל אותו, מה זה נוגע לעניין? מה אשר השם? אפשרות שנייה לתאר את הזמן, זה המעגל. המעגל הוא בין 12 חודשים. ואת כל שנה, אני מוכן לתאר את זה כמהלך ספירלי. זאת אומרת, אני נוסע בתוך הזמן, והזמן הוא נתון. מה שאני אומר לכם, כתוב ברב דסלר, במכתב אליהו וחצי משפט, האדם נוסע בתוך הזמן. ואז ממילא, אם אני רואה מעגלים כאלה, אחד לגבי השני, ופתאום אני מוריד הנח, והנח הזה נפגש עם המעגל, נפגש בחודש האביב. ופתאום אני רואה שכל פעם בחודש אביב הוא פעם נפגש איתו. אז אני מסביר שיום ההולדת שלי, יום טוב, יום הצער של תשעה באב, כל מיני, זה לא סתם זכר. מהו התאריך הלועזי היום?
15.
כמה?
יום מס המדינה הלועזי.
ב-15 במאי, 48, זה חג שבת. טוב, אני אעזוב עכשיו את כל ה... זה חג יום שישי. היום, לא, זה חג יום ביום, זה חג ביום בשבת. ועמדו להכניס את המדינה, והתחננו לאנגלים, תשארו עוד יום. שופנים הראשיים לא הסכימו. הם ידעו, לא חשוב עכשיו איך הכרזת המדינה נכנסה לתוך הסיפור. הנפקי מיני היא כמובן שהיום זה יום הנכבה של הרלושים. הם עושים, יום העצמאות שלנו זה יום האסון שלהם, זה רק בערבית זה גם אסון, משהו כיום זה. אז, אני לא חושב עכשיו לעשות פשוט שקרנים, התחננו לפני, תקבלו את המדינה. בלילה שלפני זה, זה היה ביום רביעי בלילה, גולדה מאיר מחופשת כערבייה, נסע בפרש עם עבדאללה, כדי שהם לא יילחם, וממש עכשיו, ממש הולכים שתי מדינות לשני עמים, והיו כמובן מרוויחים עד 28,000 חללים שנפלו. אבל על כל פנים, היום הזה, גם התפיסה, בלי האידיאולוגיה הדתית, אומרת שזכר לדבר הזה, זה אותו יסוד. אני מוכן לצייר לכם, לצורת שהוא בלבד. יש משחקי ילדים כמו בכבש, הוא מניח פסים, ויש לו איזה רכבת עם קפיץ, הוא מותח מניח את הקפיץ של הכתב, והכתב נוסע לו ככה יפה, מבסוט, נוסע לו בתוך העיגול הזה. עכשיו יש כמה תחנות על העיגול הזה. תחנה אחת יש אור כחול, אור אדום, אור נושא. איך שהוא נכנס לתחנה של אור אדום, הרכבת נעשה את הדומה. ממשיך נוסע לתחנה, נעשה את כחולה. ככה הוא סובל למסעוד הילד. אנחנו רכבת, אנחנו נוסעים, אנחנו נעשים, נכנסים לחודש ניסן, אנחנו נעשים לחירות. זה אפשר זמן חירות. אנחנו ממשיכים לנסוע ונזים בקשה באב, אז אנחנו עצומים, אז יש לנו צבע שחור, או דברים כיוונים. אם אתה מתאר לך כך את בעיית הזמן, אז הרבה דברים בהשקפת עולם, ביהדות, בהבנה של מועדים, אז זה לא סתם זכר לדבר הזה. אני עוד בגיל צעיר שמעתי איך שחסיד אחד, זקן, שואל את חברו בשבוע לא רואה, נו, איך קיבלת את התורה? השאלה הייתה כאילו, הלילה כתוב, ואיך אני שם ישראל, ואני לפנות בוקר, אומרים, שמור את הבוקר. אז זה לא סתם, זו לא הייתה בניחה. איך קיבלת תורה הזאת אומרת, כי אתה נסעת במסילה הזאת, ועברת את התחנה הזאת, ואז היה החוויה של קבלת התורה. זה מה שרשי אומר, בכל יום יבין החלטה, ביום הזה באו מבר סיני, בכל יום יבין החלטה חדשת גדה. השירום מצרים הוא חוויה שעוברת, בכל דור חייב לראות את עצמו כאילו הוא, אז זוהי החובה להיכנס לאטמוספירה הזאת, כיוצא בזה בפורקות, בכל הדברים. זאת אומרת, זו תפיסה גדולה של הזמן, וכמובן שמזה מתחייב, למה עשו לחוף המת? מה יש? מה יש 3,000 שנה וכו' וכו', הוא כל פרצות כאילו חמץ. זה מה שכתוב פה בחצי משפט. וימינו הולכים ועושים זה, תמיד בפרק זה. זאת אומרת, זה לא רק זכר למה שהיה, זה גם זכר למה שהווה. ומה שמתרחש עכשיו, אז זה לא רק סימן, וזה לא רק זה, אלא זה ממש אותה חוויה. וזה כמובן חשוב, וזה תלוי בהשקפתך, איך אתה מסתכל על הזמן. זאת אומרת, שמתי לו לב שהמר"ן במקום אחד אומר, שזמן ומקום עם דבר אחד כידוע למבינים. עכשיו ספר נבבים בזה, מה כתוב? תגיד לי מילה אחת לזמן בעברית של התנ"ך.
עת.
עוד פעם?
עת.
עוד. עוד
מועד.
מועד! רבותיי, השיעור של מועד זה יעוד. יעוד זה ועידה. ונועדתי לך שם, קורה פה שבמילה מועד בא שתי הוראות של זמן ומקום. תראו גם שהשפה העברית קבעה שורש אחד להתוועדות, שזה התכנסות במקום מסוים, והיא קבעה גם דבר כזה, גם אחרת המועד. זה זמן. מה תראה? קרבה הזאת בין השורשים, כי באמת זה אותה חוויה שעוברת, עוברת גם על האנשים שעוברים את החוויה, גם מבחינת הזמן וגם מבחינת המקום. כמובן שמכאן מבקשות כל מיני מלולות מבדים, מכאן הבנה יותר, העמקה יותר, וכל המשלות שהזמן רמה. כשאני נכנס, אז יצאת אני ממצרים, אז אני היום מקבל את התורה מחדש וכולי דברות. זאת אומרת שמה שעבר על היהודים ב-50 היום הראשונים, מיציאת מצרים עד מתן תורה, עובר גם עלינו. ואנחנו צריכים במידת האפשר להזדהות איתם, להידמות לעניין הזה. אפשר להתחיל עוד פעם את כל ה... כן. הגבלנו את היסוד של נפש הבהמית. הנחת היסוד היא שיש לכל אדם, ומשפקים שתניא וכולי וכולי, יש לכל אדם יסוד בהמי. עובדה היא שאתה אוכל, וזה אתה שווה לבעל חי. זה לא בדיוק שווה נניח לצומח. צומח גם כן צריך נניח חמצן. אבל הוא לא צריך לאכול בצורה מסודרת. אז יש לנו נפש בהמית, והנפש הבהמית הזאת, היא קרויה בהמית, היא יוצרת את השוויון בינינו לבין בעלי החיים. גם האוכל וגם הפליטה. עובדה, לנו יש קיבה, אולי יש קיבה, לנו יש איברים שניקו לאוכל, אבל כמובן בהבדל גדול, כמו שיש את זה נניח בין מערכת העיכול של הילד, היונק יכול לקבל רק את זה, כשהוא מתבגר, תנסה להכין ילד קטן בשניצל, במקום במקום שהוא, או שהקיבה שלו תסתה וכדומה וכדומה. אז יש צדדים של שוויון בינינו שאדם מקבל. יש כמובן הבדל בעניינים הרוחניים, אבל זה מתחיל לבד. והגבלת, ועשינו את נפש הבהמה הגבוהה יותר, שלנו ושל כל העולם כולו. זאת אומרת, זה עוד הכרה יסודית. אנחנו משמשים מודל, אידיאליזציה של הבריאה. בעלי החיים חסרים את האינטליגנציה של רוחניים, של גם ספרותי, אין להם את זה. אבל אנחנו עשינו את הנפל הרבי של העולם היה פרימיטיבי מאוד לפני אלפי שנה. ואנחנו ביציאה ממצרים הבאנו מחשבות חדשות. אז בצאתנו ממצרים, וזה לא תהליך שאירח בבת אחת, אלא זה הלך לאט לאט, כל יום מימי הספירה, ממועד יציאתנו, משאיבות כאן שבשר חמורים בשרה, הוא כמובן רמז לביטוי מופיע בספר יחזקאל, חמור, יש בעלי חיים מבינים, כבש, ידידים, ציפור, והחמור, בגלל היסוד החמורי שלו, חמור, שמו, בגלל החמוריות, זאת אומרת שהוא מאוד חומרי, אז בשר חמורים בשרם. זה כך מתוארים המצרים בספר יחזקאל. ואיננו הולכים ועושים זה תמיד בפרק. זאת אומרת, התהליך הזה זה תהליך שממשיך ללכת כל הזמן. ובפרק הזה, התקופה הזאת, זה מה שאנחנו עושים, כאילו שני אירועים בקבלת התורה. הנחת יסוד אחת. עכשיו הוא ממשיך את הרעיון. מתחילים אנו עם העוגן, מאכל הבהמות. ההתחלה הייתה גם בהאכל, שאתה מנסה, חתול, גבר, אתה מנסה לאסור אותו, אתה מנסה להגביל את החופש שלו, אז הוא מבקש להשתחרר ממנו, הוא רוצה להיות רוב, הוא רוצה להיות חופשי, והוא יתנגד בכל כוחו אם אתה תכבול אותו, תכניס אותו לבית קבר, הוא רוצה להשתחרר ממנו. הצד הזה של יציאה לחופש זה אינסטינקט בסיסי, שבעיקרו הוא מתייחס לבעלי חיים. איפה למשל יש בדברי חז"ל התייחסות לצד האנושי שבו? אבל זה לא רק בהמה, משנה מפורשת, מסרת אבות. מה עכשיו אין לך בן חורין למי שעושה בתור? עובדה היא שהייתי כבול בחדר ורציתי להתפרץ ודפקתי על הדלת שיפתחו לי. זה לא חורין, זה לא חופש אמיתי. אין לך בן חורין, זאת אומרת, מי שמבקש באמת להיות בן חורין, מי שיכול לבחור לעצמו את העיסוקים הרוחניים שהוא רוצה. אין לך בן חורין, אלא מי שעושים בתורה, זאת אומרת, מה יש לך, חייה משוחרר, אני כן בן חורין. עד היום הייתי צריך לקום למזדה עכשיו נזאת. גם הבהמה היא זה דבר. בן חורין מי שעושה בתורה, זה שעושה את הדברים הללו, ומתוך חופש גמור. אז העומר הוא מאכל בהמות. שעורה נכון הוא שעלייה יש, עלייה בדיאטות מסוימות יש, שעושים את הלחם לא רק מחיטה אלא גם מסעורה, אבל בעיקרון התמלילים שמכינים בבעלי הבהמות הם מסעורה. אז ראינו כבר שבטבע החקלאי של ארץ ישראל השעורה מבשילה קודם. זורים שעורה וחיטה בתחילת החורף. אם השנה היא ברוכה, אז בסביבת הפסח השעורה גדילה, מגיעה לגובה סביר. אבל זה מאכל בהמה, המקור שהם שואבים ממנו כוח החיים שלהם. זאת אומרת, אם אתה רוצה שבעלי חיים יחיו, אז אתה צריך להאכיל אותם. יש דברים שאתה... הרי למספר בדיחה. יהודי אחד, לא אחד, היה לו סוס, המון הוצאות, להביא לו כל יום סורים וכל יום. התחיל להרגיל אותו, אני אומר לזה פעמיים ופעם אחת ביום. טוב, הסוסים שקבל פחות, חל במה ופעמיים ביום, אולי פעם. רק משם בוא נגנס לי. ולאט לאט מלכי, בסוף כמובן הסוס מת, אני אומר, כבר העלת אותו שלא יאכל, הוא כבר התחיל ללמוד. כבר עוד לא יחיד. אבל זה הכוח החיוני. אז מהשעורה הם שואבים כוח החיים שלהם, ונפשיהם הבלתי. אבל אם אני חוזר להדרגתיות של ספירת המוקר, נפשיהם הבלתי, בנפש העולם כולו מתרוממת לאט לאט, מתרוממת, מתארת מטומאתה. איפה אתם נפגשים עם הבלתי הזה? זהו, באי רצון שאומרים אחרי ספירת העומר, אז כתוב, תעלה מטומאתנו. זה החילון של הספירה ואני לא מדבר עכשיו. זאת אומרת, יש בני אדם שהם לוקים נניח במידת החסד. בני אדם שלוקים במידת הגבורה. יש בני אדם שלוקים בכל המידות שאומרים בספירת העומר. וההנחה היא שכל שבוע מוקדש לדבר הזה. ואתה באיזה מקום שהוא מתרומם מן הדברים האלה. היו שקועים במנתת שערי טומאה במצרים. מנתת שערי טומאה, נראה שיש 50 יום, זה מספר, התורה על היובל, באיזה מקום שהוא יודע, זה פרק הזמן. אז באיזה מקום שהוא, פרק הזמן הזה נפגש מנתת שערי טומאה, כל יום אתה יוצא מעוד שער אחד של הטומאה, מזדקחת ומזדלה, יוצאת בצורת בהמה לקבל אור צורת אדם. זה הרי בעל החיים הסופי. בעלי חיים נראו ביום חמישי, הוא הגיע למדרגה הזאת של צורת אדם, יוצאת מתכונת שעורים, מתכונת חיטים. אתם רואים איך הוא בלל מתוך השקפת עולם, את כל הדברים, כל אחד בפני עצמו. אמרנו שאחרי שקוצרים את עומר השעורים ומביאים אותו בפסח, פסח הוא חג החירות, וחירות יש לה צד משותף גם לבעל חי, שגם הוא רוצה לחיות לחירות. במשך השבועות הללו, החיטה מבשילה. איפה אנחנו מתחילים להיות אנחנו? אצל רות כתוב שם אמר בטח בשלת קציר סעורים, ואחר כך הוא אז אומר לה, תישארי עד קציר חיטים. זה אין לי כבר מתחילה. אבל היא נתחילה גם כן לאסוף פלמות וכל הדברים. החיטים זה מין ממילי הדגן משובח יותר. בעל ויטמינים טובים יותר. ובני אדם נהנים ממנו יותר, זה בונה את הגוף שלהם. אז מאכל חיטי הוא זה שמביאים אותו על גבי המזבח בשבועות. יש לו ייחוד בכמה דברים. קודם כל יש לו ייחוד שעושים אותו חמץ. זאת אומרת, קוצרים חיטה, טוחנים אותה, יוצאים אותה לקמח, ועושים אותה. בדרך כלל כל הקורבנות במקדש הם מצה בלי חמץ. שתי לחם, לחם הפנים ומצה. אבל שתי הלחם שגובים בשבועות הם חמץ. חמץ כשאתה נותן לבהמה לא חמצתי מנה, היא אוכלת את השעורים. אבל זה נותן לבהמה לאדם, הוא לא יאכל לא שעורים ולא חמץ. הוא צריך אותם לעשות בהם משהו. הוא צריך לאבד אותם, הוא צריך להכין אותם למאכל. והמאכל הזה הוא מאכל שהאדם יצא אותו, היה שותף לו. הוא נתן לו זמן, עשה אותו חמץ. אז שתי הלחם שמביאים, קודם כל כמובן שתי לחם, למה לא כיכר אחד? למה צריך שניים? לפני שניים. אגב, איפה יש לנו משל עוד שניים בשבועות?
שני סעירים.
עוד פעם?
שני סעירים.
למה שני סעירים? לא יודעים שני סעירים. גם הכיבורים יש שני
סעירים.
מה?
שני סעירים.
שני לוחות הברית. מתחיל להיות מעניין, שני לוחות הברית. מהו המזל של חול מסיבה? תאומים. תאומים. שומע שניים. תורה אחת עם תורה של מגדר, תורה של בעל פה. יש שניים. זאת אומרת, העובדה שמביאים שני הלחם, יש פה משמעות מסוימת. תראה, נראה איך הוא שילב גם את זה. כן, יוצא בתכונת צהורים ותכונת חיתים. ואנו באים לחוג את חג השבועות, אחרי שעברנו את התהליך הזה, יום אשר עמדנו בקומה רוחנית גמורה שלנו, דהיינו, השתחררנו, גם שהוא מדיני וגם עצמאות רוחנית. וזיו הכל מיניות מתחדש לנו לכל שבוע. מה אתם מנתחים את הפסוק הזה? היית היה בתפילה. כתוב בגמרא בברכות שעזרא תיתן להם בישראל שיהיו קוראים קללות שבמשנה תורה לפני שבועות, קללות שבתורת כהנים לפני, סליחה, בשבועות לפני ראש השנה, בשבועות לפני שבועות טוב, את הקללות של פרשת בחוקותיי. לעולם פרשת בחוקותיי תחול לפני שבועות. בתקנת עזרא. למה שאתה מה? אתה יודע מה? תחיל השנה בקללות שלה, בסדר. המילה קוממיות היא יחידאית, וכמובן, מה אתה שומע? כפילות. קוממיות אומרה ששתי קומות. קוממיות. מהם השתי קומות הללו, בין אם תאמר אותם, שהם מובני, רוחני, על כל פנים כפילות. אז הוא שיחק פה, ואמר לך, יש לנו שני דברים. בדרך לשחרור הגמור שלנו, גם שורים וגם חיפים. כדי ללכת קוממיות, דיינו, גם בקומה האנושית שלנו אנחנו שומעים, וגם בקומה הבהמית שלנו אנחנו לא שומעים. ובזיו הקוממיות מתחדש עליהם בכל שבוע לבקן. באמת, אני יכול לומר שהוא מושפע כאן מהעובדה, אני כתב את זה לפני שבועות, שהוא קרא גם בתורה את הקוממיות. עוד פעם, אני אומר לכם קוממיות. בוודאי שגם, זה גדול מה שקוראים בתורה. חמושים אנו בכל כוח עוז החיים של נפש הבהמה. אדם שיש לו כוח פיזי, אדם שיכול להתמודד פיזי, זה חלק בהמי שגם אותו אתה מגייס. כשהחתול נניח רוצה להגיע נניח לדבר, יש לו כוח, אבל האינטליגנציה משתמש בכוח הזה. חמושים עליו, הוא כמובן גם סיפר, וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים, וחמושים גם לספור עד 50. אז הוא אומר, חמושים עלו, אם אני שואל את עצמי איפה הוא יגיעו לביטויים האלה, הם בשטח, הם בסביבה של הדבר הזה. חמושים אנו בכל עוז הכי כוח חיים של לפני הבהמה, והיא בעצמה, גם כוח הבהמה, עלתה, נתעדנה, ונתעדך, ועוז לה. פתאום הכוח הוא מול שיגור. אחד הדברים שיצר קצב של חלק מהעולם על הרב קוק, כאחד ברורות שמבחין, הוא אומר, ההתאמנות שצעירי ישראל עושים בארץ, יש לה משמעות מוכנית. הוא אמר, התאמנות זה אנשים, הם לא צריכים להיות מסכנים. הוא היה מבסוט מהאנשים מרדנים, מהאנשים עם כוח. זאת אומרת, הכוח הזה הוא מתעדן. הכוח הזה, העוצמה שלו, נתהרה בצוך צחה. אבל מה התכלית שלה? היא מוכנה להתחבר לחיבור אמיץ לצורת האדם השלמה. אני צריך לאדם בריאים בגוף. אני צריך לאדם בלי הופעה פיזית. טובה, כדי שהרוח שלהם תהיה גם כן איתנה. הכוח הזה מוכן להתחבר בחיבור אמיץ לתורת האדם השלמה, שעודן הדת העליון, האצילות הגמורה, שואה עליו, הדת משני ערכיה הכלליים. הדת היא גם כן כפולה. יש דת מעשית, פרקטיקה, לחבר חשמל, לתקן גלגל, והדת השכלית הרוחנית היהודית, שהן בחובה עולים מרום אמותם. אם אתה מפותח בשני השלוחים הללו, אז דרך אגב, אני אצלח אותך בשבועות. תן, בלי לחץ דם, יהודי בריא, וצלח אותך עם רוחניות. אני מתמצא את הפסח עם שבועות, ואז יש לי את הכפילות הזו. למעשה, איפה רמזה התורה לתפילות הזאת? בעצם הספירה.
גם שבועות וגם
ימים? גם שבועות וגם
ימים.
שבת על השבת?
מתי חל סוכות? בטבע בתשרי. מתי חל פסח? בטבע בתשרי. איזה חג תלוי בחברו? החג היחידי שתלוי אחד בשני זה שבועות וסוכות בפסח. עובדה שבתורה לא כתוב התאריך של שבועות. זאת אומרת ששבועות איננו עצמאי, אלא הוא תלוי. זאת אומרת, לכתחילה החג הזה נבנה כמצטרף, כנספח, כבן זום בפסח. אז הוא אומר, השניים הללו הם מבטאים הרבה שניויות. כמו שאמרנו, בבתים, תאומים בבתים, חירות ומופנים ושירות נפשית. זאת אומרת, הדת שתיהן בחובה לתולים ברוממותם, משתי הלחם של חיטים. כאן זה מגיע לסיוע. מאכל הדם, מאכל הנותן דעת לנו. הגמרא אומרת, רבי יהודה הדפיס פה את המאמרים הללו בעוד יותר דקה. גם התינוק אינו יודע לקרוא אבא ואמא עד שאיתם טעם דגן. התינוק מתפתח. בגיל אפס הוא זוחל על ארבע כמו בעל חי. הוא לא יודע לדבר, הוא לא מכיר את סוד ההזדקפות כי הוא נופל. אבל הוא מתפתח. ואחד מדברות ההתפתחות, כשבטיפת חלב הוא צעיר, הסבתא הזקנה אומרת, אפשר לתת חתיכת לחם. הלחם הוא מאכל אדם, שהתינוק הזה מגיע לדרגה של נכס שיכול לאכול, אז הוא הגיע לדרגה אנושית מסוימת. אז הוא אומר, הוא יודע לקרוא אבא ואמא, הוא יודע כשהוא לא יקרא דגן. אבל הדעת המומלטת בדרועה, בחיטה היא, גם בדגן יש כמה מיני דגנים, נותנים לו פופקורן, נותנים לו במבות, אני יודע מה, אבל כשמתחיל לאכול בחיטה, אולי מה מתברר? זה כבר יסודות פנימיים. כמה זה חיכה בגימטריה? בלי 22. שכוללת הרבה אותיות הלימוד במספרה. זאת אומרת, המספר של המילה חיטה, היא כוללת את כל... מה נגיד לקרוא אבא לאמא? מה נגיד לדעת לדבר? לצרף הברות? מה, מי, מה, מה? אבא! באיזה מקום שהוא מצרף את הברות? כיוון שה-22 ליבטת את הכוח של הדיבר, החיטה, הוא מצא כאילו הסבר למה התינוק הגיע לקרוא אבא ואמא כשאוכל חיטה, כי יש לו כבר 22 מעלות שיכול לבטא אותם בדיבור. ותחת האלימות הבהמית, הבהמה היא אילמת. לכן במאכל שעורים במצרים לא מדברים, לא יודעים להגיד אבא ואמא. אז במקום האלימות הבהמית, כל התור של תורה, כל, דיינו, בכל שופר עליהם הופעת, הקול של מתן תורה, הדיבור המלא, לא דיבור מקוטע, לא דיבור של הבאות, נשמע בארצנו, כמובן, הוא שיחק עם הביטוי בשיר השירים, כל התור נשמע בארצנו. יש פה קטע, שיש לו יופי ספרותי, יש לו גם יופי לשוני, אבל בעיקר יש לו יופי מחשבתי. איך הוא לקח כל מיני, זאת אומרת, אם היינו רוצים עוד יותר, אפשר היה לראות חלק מן המאמרים הללו, חלק מהמקרים הם לקוחים ממקומות אחרים, אבל הוא כמו צורף, הוא לקח כל מיני עבדים קטנות וצרף אותם בשיפס כזה. אז זאת אומרת, הקטע הזה מבטא גם את הרעיון של ספירת העומר, גם את הרעיון של חופש, לא בשביל לא מתכוננו, גם את הרעיון של השעורים ושל החילים, כדי לבטא על ההידרנות וההתפתחות שבאה מפסע בשבועות. מה שקורה בקטע הראשון, זה היופי של שבועות, אבל אני יודע את השם, עוד שבועה את השבועות.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.